טוב, ערב טוב, אנחנו בליל ג' תמוז, הילולת הרבי מלובביץ', וחשבתי שנעשה היום איזו התוועדות משותפת, והתוועדות טובה מתחילה בניגון, נכון? אז יש ניגון שהלחינו אותו, זה פסוק בתהילים, הלחינו אותו לכבוד הרבי מלובביץ', שהוא היה בן 70, ואז זה נהיה שיר ידוע, אז אולי הגברים ישירו את זה בחוזקה, ואנשים תזמזמנה. מכירים בך השם חסיתי? בך השם חסיתי על לבוש לעולם בך, אתה לא מכיר? השם חסיתי על לבוש לעולם בך השם חסיתי הלבוש 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 לעולם בך השם. ניגון טוב, פחות פעמיים. ציתי הלבוש לעולם בך השם חסיתי הלבוש לעולם בך השם חסיתי הלבוש לעולם השם חסיתי הלבוש לעולם בך השם חסיתי הלבוש לעולם בך השם חסיתי הלבוש לעולם חזק וברוך. אפשר להתחיל את ההתוועדות, מחיים מחיים. יהי רצון שזה וודקה. שואלים למה חסידים שותים וודקה בהתוועדות? שותים?
לא היה מה?
יש לזה הרבה סיפורים. אני אתחיל מהסיפור. פעם אחת החסידים ישבו, התוועדו, ובאמצע נגמר המשקה. אי אפשר להמשיך התוועדו בלי משקה, אז שלחו את אחד החבר'ה שיביא, יקנה. אבל כל החנויות היו סגורות. זה היה במוסקבה. הוא בדרך, הוא רואה איזה שיקור רוסי כזה, עם בקבוק. אז הוא אומר לו, תמכור לי. אומר לו, לא. אומר לו, אתן לך פי שתיים. לא. אומר, אני אשלם לך פי שלוש. לא. פי עשר. לא יכול לחזור בלי משקה להתוועדות. אומר לו, אתה לא מבין. אם תיתן לי כסף, בסדר. אבל עם הבקבוק הזה, כל מוסקבה שלי. אז שואלים, למה שותים בהתוועדות? וזה באמת, האמת שזה וודקה, כן. אז אומרים שכשמגיעים להתוועדות, ופותחים את הלב, ומתחממים, ואיש לרעהו יעזורו, אז מגיעים לעניין של אין עוד מלבדו. מגיעים לעניין אמיתי, עמוק, שהכל נהיה בדברו, הכל זה אלוקות, אין עוד מלבדו. אז לכן צריכים לברך שהכל נהיה בדברו. אז מקשה המסנגד, בסדר? אז שהכל נהיה בדברו, אפשר לברך גם על מים, למה דווקא וודקה? ואז עונה החסיד, אבל כמה וכמה יהודים שיושבים ומתוועדים והגיעו להבנה עמוקה, שאין עוד מלבדו, לא מגיע להם כוסית משקה. אז זה משקה. אז לחיים, לחיים, שנזכה להתעצם, ללכת בדרכיו, יום פטירת צדיק, וגם יום ההולדת שלו, זה יום שמזלו גובר, והעניין שלו בעולם מודגש יותר, בולט יותר. יש גם אפשרות לנו להיפתח ויותר לקבל השראה מהנשמה של הצדיק, מהמפעל שלו, ללכת בדרכה, ולכן נהגו בגדולה של צדיקים לעסוק בכבודם, לעסוק בעניינם, לעסוק במהות שלהם, וכידוע לכם, הצדיקים גם קשורים אחד לשני, מאוד קשורים. הרבי מלובביץ' קשור לרב אליהו, במרחק שבוע גם. הרב אליהו היה בלוויה של הרבי מלובביץ', גם הרב לאו, והרבי קשור מאוד לבבא סאלי. יש רצף איגרות שבבא סאלי שהיה מבוגר מהרבי מלובביץ' בערך בעשר שנים, הוא שלח שאלות לרבי, הוא רצה לרדת מהארץ, הוא התלבט איפה להיות, במרוקו, בארץ ישראל או בארצות הברית. כי היה לו מאוד מאוד קשה, אבא פסל לי שהוא ראה כאן את החילול שבת וזה, אז הוא... והרבי אמר לו, בשום פנים ואופן, אתה נשאר פה, כאילו... איגרת, פעם לימדתי אותה באיזשהו מקום, איגרת שהרבי... כמה איגרות? שלוש איגרות רצופות מהרבי לבא בסלי. אז אנחנו נעסוק הערב בעניינו של ג' תמוז, וככה קצת סיפורים והתוועדויות, ואולי עוד איזה ניגון באמצע, ועוד איזה... בסדר, זה מתאים לכם, כן? אתם מעוניינים בדבר. לא, כי אני יכול ללמד, יש לי קורס גם בנושא שירת ימי הביניים, הקורס תיכונים ודילוגים, המשקלים, יתד ותנועה. אתם, מה? זה פה. ישי אפילו לא הבין את הבדיחה מרוב ה... טוב, ג' תמוז זה יום, קראנו את זה היום בצהריים, זה יום מאוד מיוחד. כי לפי מה שמופיע בסדר עולם רבה, זה היום שיהושע עצר את השמש. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, ולא עץ השמש לבוא כיום תמים. אני צריך תנך, אברהם. אתה אסור לך לקום, כי אתה מיד עובר על המצלמה. אבל לא כבר קמת, אפשר תנך? תנך, כן, תודה.
קורא.
פשיטה. כן, עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. מה זה בעצם אומר? זה אומר, זה התכונה של היום. כלומר, אפשר להגיד שיהושע בן נון, התכונה שלו, המעשה הגדול שלו, היה שהוא עצר את השמש. בעצם הוא עצר איזה מהלך טבעי. השמש תמיד מבטאת מהלך טבעי כלשהו. והנה יש כאן צדיק, נקרא לזה יהושע, שהוא לעצור, להמתין, לחכות שיגמר הבלגן. תפיל. לי זה מפריע. להרים את הכל, בגלל המזגן.
ככה, יותר טוב.
וואי וואי, מי שעכשיו שומע את הזה, אוי ואבוי, הרגו אותי בערוץ. הבאת לי קורן, אבל הבאת לי קורן לא... דבר כזה קורן לך. לא משנה, עזוב, עזוב, לא משנה, עזוב, זיו, לא משנה, נסתדר. לא משנה. אז מה בעצם יש כאן? יש כאן צדיק שעוצר את השמש, כלומר עוצר מהלך טבעי, אבל הצדיק הזה הוא כל כולו, הוא אומר שאין בו כלום. כי הוא הכל יונק ממי? מרבו, ממשה. נכון, יהושע הוא הרי לבנה, הוא מקבל את האור ממשה. אבל בכל אופן, משה לא עצר את השמש, והפסוק אומר לגבי העניין הזה, איפה זה עכשיו? התנ"ך קורן, כבר היינו מוצאים את זה. אז ידבר יהושע על אדוני ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו ולא יכתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא אז תבוא כיום תמים. ואז אומר הפסוק, ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. כלומר, הכתוב בעצמו מעיד, שמה שיהושע עשה, זה היה דבר שלא היה לפניו וגם לא היה אחריו. כלומר, הוא עשה משהו יותר ממשה. אבל יהושע כל כולו הוא משה. אז יש כאן מבנה מאוד מעניין של צדיק, שתולה את כל מה שיש בו ברבו, אבל בסוף הוא עושה משהו שרבו לא עשה. בסדר? ומה הוא עושה? הוא מצליח לעצור את השמש. לעצור את השמש זה בעצם אומר לעצור את המהלך הטבעי של העולם. העולם יש לו מהלך טבעי, השמש מבטאת את הטבע, יש מקום שהוא זורם, עומד איזה צדיק ואומר, אני יהפוך את זה. זה בדיוק המבנה של הרבי. הרבי כל פעם שרצה לדבר על דברים גדולים ועל תביעות, על צדיקים, הוא תמיד היה אומר, היה תולה את זה במור חמיב. מורי חמי, מורי חמי, הרייץ, אבל בסופו של דבר, והוא, כשחמיב נפטר, הוא לא רצה לקבל את הנשיאות, והיה צריך לשכנע אותו וכו', אבל בסופו של דבר, הוא קיבל את זה על עצמו, והוא חולל דברים אדירי אדירים, כמובן, מכוח כל נשיאי חב"ד, אבל בסופו של דבר, הרבי השביעי, האדמו"ר השביעי, הוא חולל מהפכה אדירה. ובעיקר הוא עצר מהלך טבעי. מהו המהלך הטבעי? המהלך הטבעי, על פי שכל, על פי טבע ועל פי היגיון, עם ישראל נמצא כבר כמעט 100 שנה בתוך תהליך של חילון, בגלל ההשכלה ועוד כל מיני דברים, והתהליך הזה רק אמור להתעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, כי חלק מעם ישראל נשאר מאחורי מסך הברזל, ושם זה משטר של כפירה, ואין בכלל חיי דעת, וזה החלק המאוד מאוד מורכב, אבל עדיין היחסית פשוט, ואילו חלק אחר מגיע לאמריקה. באמריקה, ארצות הברית, זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זה ארץ החופש, זה ארץ שבה אתה יכול סוף סוף להתנער מהזהות שלך, כי זאת מדינה של מהגרים, והיא מקבלת כל אחד, ובמיוחד למי שברח מאירופה ונמלט באור שיניו, מה שהוא רוצה זה עכשיו שלא יתייחסו אליו להוריד. ולכן המהלך הטבעי הוא בעצם שמיליונים מעם ישראל אמורים להיעלם ולהתבולל, בין אם זה מאחורי מסך הברזל, ובין אם זה בחצי הכדור התחתון של ארצות הברית. המיעוט היהודי באותה תקופה שמגיע לארץ ישראל, 600 אלף, מיליון, אבל זה עדיין מיעוט, כי בארצות הברית נמצא הרוב היהודי, וגם ברוסיה, הוא בסדר, הוא ודאי ישמור על זהותו היהודית והישראלית, אבל מה יקרה לרוב העם היהודי באותה תקופה שנמצא בשני המקומות שכרגע ציינתי? המהלך הטבעי של השמש זה שהם ילכו והתבוללו. והנה מגיע אדם אחד, והוא עוצר את השמש. ולא רק שהוא עוצר את השמש, הוא גם משנה את הכיוון שלה. זה לא פעם ראשונה שאתה מאחר. הוא גם עוצר את הכיוון שלה. ומחולל שינוי אדיר גם בברית המועצות, באמצעים חשאיים כאלה ואחרים שהרבי החזיק שם. אבל בעיקר מה שרלוונטי אלינו, מעניין אותנו כרגע, זה הפעולה שלו בארצות הברית, כי בעצם זאת התגובה לעולם המודרני. אמריקה אינה שונה, והוא מחולל שינוי אדיר, מזיז את כל הכיוון. והופך, אפשר לקרוא לזה, מעבר ממגננה למתקפה. לא רק שאנחנו לא נתגונן ונצטמצם ולך כמו זה, כן, איך מישהו פעם אמר לי שהייתי בחוץ לארץ, אם אתה הולך עם כובע, אם אתה הולך עם כיפה, יודעים שאתה יהודי. אם אתה הולך עם כובע, יודעים שאתה יהודון. כאילו, מה אתה חושב? אלה הליכה מלאה של בגדים יהודים, של כתחילה וצעדה, והכל בחוץ, ובאופן של, כן, הוא פרצת לא רק מגננה, אלא הוא פרצת לכתחילה הריבר, כל הדברים האלה. על מה זה יושב? אז זה יושב על הרבה מאוד דברים, וזה קודם כל יושב על אישיות מיוחדת. במסגרת השיעור שלנו כאן, בדרך חיים של משמעות, דיברנו כמה פעמים על ההבדל בין צדיק לבין בינוני. הרבי כותב על עצמו באיגרת מאוד מאוד מיוחדת, זאת איגרת שהוא כותב לנשיא בן צבי. הנשיא בן צבי היה אדם מאוד מיוחד, היה איש מעלה, מאוד מאוד קיבל את מסורת ישראל, ומאוד היה חוקר גם. של מסורת ישראל, והיה גם אדם צנוע מאוד ופשוט, והרבי כתב לו איגרת, היא ארוכה, ובכותרת הוא לא ציין את התואר נשיא. כתב לכבוד, מר, יצחק בן צבי. לא כתב הנשיא. ולקראת סוף האיגרת, זו איגרת ארוכה, עוסקת בכל מיני נושאים, לקראת סוף האיגרת הרבי אומר לו, אתה בטח שואל, אומר, אני רוצה להסביר לך למה אני לא פונה לך בתואר נשיא. הוא אומר, יכולתי לכתוב לך את זה, אבל אני יודע שכבודו איש אמת, ולכן אני לא כתבתי ואני אומר לך למה. ואז הוא אומר ככה, יש לי כאן את הציטוט, הוא אומר לו, מיום הולכי לחדר, ועוד קודם לזה, מתי הולכים לחדר? איזה גיל? חמש. אבל הוא אומר, עוד קודם לזה, כלומר, גיל ארבע. התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה. אני לא יודע מה אתם עשיתם בגיל ארבע, אבל אני בגיל הזה הייתי במעבר הדרמטי בין הקלפים לגולות או משהו כזה, כן? אז הוא מעיד על עצמו, מיום הולכי לחדר ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרון. גאולה כזו ובאופן כזה שעל ידה יהיו מובנים איסורי הגלות, הגזרות והשמדות. כלומר, גאולה שתסביר רטרואקטיבית למה היה מוצדק לסבול את כל הצרות והשמדות בכל ההיסטוריה היהודית. והכל יהיה באופן אשר בלבב שלם ובהבנה מלאה, ויאמר ביום ההוא עודך השם כי ענפת בי. הוא ממשיך שם ואומר, וחלק מהחלום של הגאולה הזאת זה, ועבדי דוד נשיא עליהם לעולם. פסוק ביחזקאל. אז אומר הרבי, אם ככה, תבין למה אני לא יכול לקרוא לאף אחד נשיא, חוץ מהנשיא שאני מחכה לו. ואני אומר לך את זה כי אתה איש אמת, ואני... אבל אנחנו, האדם העיד על עצמו שבגיל 4, זה מה שהעסיק אותו. כלומר, זאת נשמה מיוחדת, שיורדת לעולם, כן? והתפקיד שלה, ותכירו בספרים, זה בגיל צעיר מאוד, היה ברור שהוא מיועד לגדולות, גדולות, גדולות, בחינת הגאונות וההיקף והקדושה והטהרה וכו'. אבל העניין שלו היה, של הרבי ידע להפוך את המהלך הטבעי, של הכלל וגם של היחיד. כי המהלך הטבעי של כל אחד מאיתנו, הוא מהלך טבעי של נפש בהמית. אדם, איך קוראים לזה, רוצה להסתדר בחיים. אתם מכירים את המילה להסתדר? כן. השבוע שמעתי רעיון עם טייס, אל על, שהוא היה רופא. לפני כן, ואז הוא עשה קורס הסבה לקורס טייס עכשיו, לפני כמה זמן, והוא הציל איזה נוסעת, בדיוק הייתה איזה נוסעת שרגישה לו טוב. מה אני אעשה רגע, אולי אני אחזיק אותו ככה, אני לא יודע, קרוב מדי הוא עושה איזה. יש לו, הוא נשלף. דבר ככה, ככה. אני אנסה, בסדר? סליחה. אולי תחבו את המסגן, תסבלו מהחום, אבל תשמעו לפחות. אז כמו הגברים, תחבו אותו, הוא עושה לכם רעש על זה. או, יש כוח. אז איפה היינו? לא, אז נזכרתי שזה כאילו חלומה של כל אמא יהודייה, בן שהוא גם רופא וגם טייס, לא קורה, אז החלום הוא להסתדר, אדם מסתדר, גדול, מקצוע וכל זה, וזה מהלך טבעי, את הרבי בדיוק את המהלך הטבעי הזה הוא מנסה לעקור, שאדם לא ירצה להסתדר, אלא שאדם ירצה להיות שליח, להזיז, זה נקרא בחסידות להיות ניזוז מעצמו, הזזה עצמית, שכל הזמן האדם זז, ובתנועה, וזה נגד הטבע, כי האדם רוצה להיות מסודר, הוא רוצה להיות במקום, ולאט לאט בית, וילדים, ומשפחה, וככה לגדול לאט לאט, ולהסתדר, ואוטו, ואז שני רכבים, ואז עוד חדר, וכל הדברים האלה. וכל פעם שאתה מגיע מגיעים לרבי, או מגיעים למשהו כזה, הוא תובע ממך עוד לזוז, ולהשפיע, ולהיות רלוונטי לסביבה שלך, ולדחוף עוד, וליזום, וליצור, וכן זה הדרך. עכשיו, יש כאן שאלה בכלל כללית, למה צריך רבי בכלל? וזאת שאלה טובה. אנחנו צריכים מישהו שיתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל יש בחסידות, זה מופיע, בוא נדבר רגע על רבים בכללי, ועל הרבי מלובביץ'. רבים בכללי, יש דבר שנקרא, כן, נכון, אדם בעצמו לא תמיד יכול, תודה, יש כוח. אדם מעצמו לא תמיד יכול לעשות את כל המהלך, אז הוא הולך במועדים, בשבתות, אני מתנצל לפני כל אלה שיאזינו לשיעור הזה בערוץ ויחטפו כל הזמן באוזן. אז כן, הרבי מעלה את התפילות, הרבי יוצר, מגיעים לקבל ברכה, מגיעים לקבל השפעה, מגיעים לקבל רוח טובה וכן על זה הדרך. זה בכל המושג שנקרא רבים בעולם, זה נקרא ממוצע מחבר. יש ממוצע מפריד, לדוגמה, כשרוצים ליצור בידוד, זה צורם, דני, זה כזה. כשרוצים ליצור בידוד בין שני מתכות, אז אתה שם בחומר בידוד, זה עץ או משהו כזה, נכון? שיבודד. זה ממוצע מפריד. כשאתה רוצה לחבר, אתה שם דבק. אז מה זה הדבק? דבק הוא ממוצע מחבר. אז הצדיק הוא דבק בין יהודי, לבין הקדוש ברוך הוא, עוזר, הוא לא... זה נכון, זה נכון גם אצל הרבי. אבל אצל הרבי היה עוד קומה שהיא אולי הייתה העיקרית, שכשבאת אליו לקבל משהו, ברכה, שפע, היית צריך לתת. הוא דרש שתיתן לו בחזרה. הוא היה מתלונן, הוא אומר, כשאני מחלק דברים, דולרים, לקח, כל מיני דברים כאלה, אומר, אנשים עומדים בתור. אבל כשאני מבקש משימות, אני לא רואה את התור. מה? כן. בסדר? אפשר להמשיך? ככה? בסדר, תודה. סביר. סביר, כן. ככה זה טוב. אומר, אני לא רואה את האנשים שעומדים בתור ואותו דבר. זה לא אותו דבר. לקבל, אנשים אוהבים, יודעים. אבל לתת, לתת לי בחזרה, שאני מבקש ללכת ולעשות, להתעורר לעניינים ולהתעורר למבצעים, וזה, אנשים פחות דחוף להם, פחות ממהרים, אבל הוא דרש. וזה היה חידוש. האופן המיוחד שהדרישה הזאת קיבלה מקום, זה הייתה על ידי חלוקת הדולרים, כי בעצם החלוקה יצרה התקשרות. הרבי נתן לך משהו, עכשיו קיבלת ממני, עכשיו אתה שלי. עכשיו אתה, אז יש לי גם כמה בקשות לבקש ממך. עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. בהתוועדות שהרבי התוועד ביום שהוא קיבל את הנשיאות ביוד בשבט תשניוד א', אז הוא אמר את הדבר הבא, והנה איזה טובים מכל אחד ואחד מאיתנו דור שביעי, וכל השביעין חביבין. דעים להיות שזה אנחנו בדור השביעי, הוא לא על פי בחירתנו ולא על ידי עבודתנו, ובכמה עניינים אפשר שלא על פי רצוננו, מכל מקום הנה כל השביעים חביבים, שנמצאים אנחנו בעקבתא דמשיחא, או בסיום הדעקבתא והעבודה לגמור המשכת השכינה, ולא רק שכינה, כי אם שכינה בתחתונים דייקה. זה לא כתוב אצלכם, אני מצטט את זה בעל פה, או כתוב אצלי. כלומר, משימה לדור, להוריד את השראת שכינה לתחתונים דייקה. ולצורך השלמת המשימה הזאת, הוא צריך הרבה מאוד אנשים, הוא צריך הרבה מאוד חיילים. אז הוא דורש מכל אחד ואחד מאיתנו, מכל אחד ואחד מהמקושרים אליו, מכל אחד ואחד מעם ישראל, להיות שליח במשימה הזאת. בעומק, הדרישה היא דרישה למסירות נפש. זאת הדרישה. אומרים שבחסידות יש פעמים של שימוש הרבה פעמים בפועל של ממש. בפועל, ממש. מה ההבדל בין בפועל לבין ממש? בפועל זה לעשות. ממש זה מה שאומרים להתאבד על זה. אין מצב שזה לא יהיה. כשאתה אומר בפועל, יש, בוא נגיד ככה, יש את מה שהדתיים אומרים, בעזרת השם, אם ירצה השם, בלי נדר, שזה דרכים יפות ומחורסות להגיד, זה לא יהיה, כן? אז זה, ואז יש בפועל, הכוונה, אני אעשה את זה, אני מקבל על עצמי. וממש, זה יהיה. זה בפועל, ואצל הרבי, בהרבה מאוד מההתוועדויות, זה מסתיים במילים בפועל ממש. זה מעניין שהראשי תיבות של השם שלו זה ממש. מנחם מנדל שניאורסון. זה הראשי תיבות, כלומר, הוא בא להביא את הדברים שיהיו ממש. להוריד אותם, שכינה בתחתונים, או בלשונו אורות דתור בכלים דתיקון, והדבר הזה בא להפוך את העולם. לא פחות מזה. להפוך את העולם מקצה לקצה. אבל איזו מחשבה זאת. מעולם לא ראינו אדם שגם חשב וגם הצליח וגם ביצע. כלומר, להפוך את העולם מקצה לקצה, זה אומר להגיע לכל יהודי שנמצא בכל פינה בעולם, והוא הגיע. והוא באמצעות דרישה בלתי פוסקת, קודם כל מעצמו. קודם כל מעצמו, כי הרבי בעצמו היה מופת. אם שומעים יותר טוב, אז אולי כן תחברי את המזגן, כי אני מתחיל פה להתחמם עוד שנייה, בסדר? סליחה שאני... הוא בעצמו היה מופת של דרישה בלתי מתפשרת מעצמו, הוא הרי לא לקח יום אחד של חופשה, אנחנו עכשיו תכף בין הזמנים, מוצאים פה לשלוש שבועות של חופשה, אבל הוא בעולם לא לקח חופשה, שאלו אותו פעם למה הוא לא לוקח חופשה, הוא אמר, אם אתם הייתם עובדים, אני הייתי יכול לנוח. אבל מכיוון שאתם לא עובדים, אז אני צריך... אני לא יכול לקחת מנוחה. פעם אחת אחד החסידים קנה לו כיסא כזה, כיסא נוח. אז הוא שם את זה במרפסת, בא, ישב על זה דקה וחצי, ואמר, נו, יצאנו כבר ידי חובת דאצ'ה. אתם יודעים מה זה דאצ'ה? לא יודעים? דאצ'ה זה בתי, ברוסיה יש להם בתי נופש לקיץ, מחוץ לעיר, נקרא דאצ'ה. היו נוסעים לחודשיים לדאצ'ה. אז הוא ישב דקה וחצי, אמר, נו, יצאנו ידי חובת דאצ'ה. כאילו זה כבר... אז הוא קודם כל דרש את זה... לא, זהו, יותר לה... האדמור הרייץ היה אומר על החתן שלו, הוא תמיד ער בארבע בבוקר. או שהוא עוד הלך לישון, או שהוא כבר התעורר. כלומר, הוא קודם כל דרש את זה מעצמו, והחסידים ראו את זה, את קצב העבודה שלו, ואת קצב הדרישה העצמית שלו, אבל הוא גם דרש את זה מכולם. הוא גם דרש את זה מכל אחד ואחד מאיתנו. והדרישה בעצם, מה היא אומרת? הרי אמרנו שהמטרה היא בעצם להביא לימות המשיח, להפוך את העולם ולהביא משיח. אבל דיברנו על זה היום שמשיח זה לא איזה דמות אוטופית, אלא דמות ממשית, אבל אחד מהיסודות, אחד מהיסודות של 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 משיח זה העובדה שבכל אחד מאיתנו קיים ניצוץ משיח. כלומר, האישיות הגדולה, בסדר, שנקראת משיח, זה אישיות שנדלקת מכוח הרבה ניצוצות פרטיים שנדלקים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. מה זה אומר ניצוץ משיח שבי? זאת אומרת שכל אחד מאיתנו הוא גואל קטן. אני יכול לגאול אחרים. לכל אחד מאיתנו יש יכולת קטנה אמנם להוריד שכינה לתחתונים. לכל אחד מאיתנו יש יכולת, לא כמו של המשיח או לא כמו של הרבי, אבל יש לנו יכולת לעשות מהסביבה שלנו סביבה אחרת. אבל תארו לעצמכם מה יקרה אם מיליון יהודים יעשו את זה. ואם 10 מיליון יהודים יעשו את זה. ואם כל היהודים יעשו את זה. אז המשמעות היא, זאת המשמעות. שבכל אחד מאיתנו יש ניצוץ, והרבי דורש מאיתנו לגלות את הניצוץ הזה. והדבר המעניין הוא, שהוא אומר את זה גם על הכלל, כלומר לגאול את עם ישראל, בין אם זה היהודים מעבר למסך הברזל, או היהודים שנמצאים בארצות הברית והולכים לאיבוד מבחינת הזהות שלהם, אבל, וזו תכונה שדיברנו עליה בצהריים, המאפיין של משיח, של רואי האמונה, זה שגם יהודי אחד, הוא יקר לו אין סוף. הוא לא מתעסק, אתם יודעים, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות, או לא להבדיל, אי בכלל, אי אפשר לסטלין, ימח שמו וזכרו, אז הוא עשה תוכנית כלכלית בברית המועצות, שנקרא, הוא עשה כמה תוכניות חומש, תוכניות כלכליות לשיקום ברית המועצות אחרי המלחמה. במסגרת התוכנית הכלכלית הזאת שהוא עשה, הוא נהרגו מיליונים, עשרות מיליונים נהרגו, כי הוא העביר אוכלוסיות. אז אמרו לו מה? אז הוא אמר את המשפט הידוע, כשחוטבים עצים, עפים שבבים. דבר הזאת. אני מתעסק במספרים הגדולים, צריך להציל את הכלכלה, מתו מיליון, אללה ירחמם. אבל אצל הרבי שהיה מנהיג גדול מאוד לעם היהודי, אבל גם כל יהודי היה יקר בעיניו. כמה זמן הוא השקיע כדי לענות לכל יהודי ויהודייה אחד ואחת. הנה, הבאתי כאן אולי שתי דוגמאות, שתי אגרות של הרבי, אחת לאדם פשוט מאוד, כובס. והשני לאדם חשוב, אלי ויזל. הסופר אלי ויזל. אז האגרת הראשונה, בואו נראה אותה ביחד. בפגישתנו אמרתי לך, זה מתורגם מיידיש, אמרתי לך פתגם של הבעל שם טוב, אותו מסר חמי הרבי זכר צדיק וקדוש לברכה, הנה הוא תולה את זה בחמיב, זכותו יגן עלינו שמכל דבר שיהודי רואה או שומע, עליו להפיק מסר בעבודת הבורא. ואם כך הם הדברים, אפילו בדבר שיהודי רואה או שומע פעם אחת, בטח שאפשר ללמוד מסר מעבודתך, בה אתה עובד באופן קבוע כיבוס בגדים. שמעתם? הגיע אליו כובס. מה יש לך כבר להגיד ליהודי כובס? אתה לא אגיד, לך בהצלחה. הרבי עושה לו תורה שלמה. אתם מבינים שהוא הולך להפוך לו את החיים. כי מעכשיו כשיהודי הזה ייכנס למכבסה, הוא יראה דברים אחרים. הוא עד היום לא חשב שזה, אבל עכשיו בעצם הוא הולך להיות, הוא הולך לעסוק בעבודה מאוד מאוד חשובה. כי העבודה הזאת היא משל לתהליך פנימי עמוק שהוא הולך לעבור. הבה נסתכל על בגד. לפני שאדם לובש את הבגד הוא נקי ומגועץ. אחרי שאדם לובש אותו במשך זמן מה, תלוי כמה זמן, גברים או נשים, כן. הוא מתכמת, צובר אבק או מוכתם. אבל לא זורקים את הבגד לפח האשפה, אלא מביאים אותו לכביסה או לניקוי יבש. כיצד מנקים את הבגד? מכניסים אותו למכונה עם מים חמים, בתוך המכונה יש סבון וחומרים כימיים, ומסירים את האבק והכתמים. לאחר מכן מגעצים את הבגד באמצעות מגץ כבד, שמיישר את כל הקמטים, ובסוף התהליך אפשר ללבוש שוב את הבגד. נכון? איך הרבי יודע? הרבה אנשים שנכנסו לרבי היו אומרים שהיה מדבר איתם על המקצוע שלהם, כאילו הוא המומחה הגדול ביותר במקצוע. מדענים על מדע, אומנים על אומנות, אנשי תרבות על תרבות, כולי וכולי. הנשמה היא כמו בגד. לפני שלובשים אותה, לפני שהיא ירדה אל הגוף, היא נקייה וטהורה. כמו שאנו אומרים בברכות השחר, נשמה שנתת בי טהוריי. אבל אחרי שהיא יורדת למטה ומתעסקת בענייני העולם, היא עלולה להתכמת או לצבור כתמים. וזה קורה כאשר לא מקיים את המצוות שאמר הבורא. תראו בזה לשון פשוטה, הוא מסביר לו את זה. או חלילה עוברים על עבירות שאסור לעשותן. עלול האדם להתייאש ולומר שהנשמה התקלקלה ואין מה לעשות. אבל התורה מלמדת שאסור לה בתקווה. מה שצריך זה לחבס את הנשמה כדי להחזיר אותה למצבה המקורי. איך מחפשים נשמה? בדיוק כמו שמחפשים בגד. משרים אותה בטמפרטורה חמה על ידי חום התורה והמצוות. שהחסילות נותנת חום. הניגון, המשקה, ההתוועדות, הופך את התורה למשהו חם. זה לא רק אורייתא המאירה, זה גם רחמנה, המרחמת, המחממת. חום חסידותי, זה ברכה, שיזכה לגדול, כשנולד ילד, יזכה לגדול, ותורה חומה עושים את זה, מתוך חום חסידותי, כן? הבעל שם טוב, היה לו ברכה, והיה מברך תינוקות בברית מילה, והיה שם את היד שלו על הלב שלהם, והיה אומר ביידיש, וחמח, עבר מיד, שיהיה יהודי חם. יהודי חם. קיים את המצוות, מנגן, שמח, עכשיו, זה היה הברכה. שיהיה יהודי חם. אז קודם כל, טמפרטורה חמה. חשוב שהכביסה תתבצע בנוזלים. כלומר, ליצוק אל תוך התורה והמצוות הלחלוחית, ולעשות מכל הלב, להתפלל וללמוד תורה מתוך דבקות. ודבקות זה על ידי לימוד תורת החסידות, וכן על זה הדרך. ועל ידי חבורה וניגון. אלא מכונה יש להוסיף אבקת כביסה. צדקה, כשרות ומצוות אחרות, ובנוסף צריך לגהץ את הנשמה באמצעות שמטילים עליה משהו כבד, משימות, עול תורה. למרות שזה נראה כבד ונטל, זה למעשה מגהץ. לא רק שזה לא פוגע בנשמה, הוא אף מיישר ומגהץ אותה מכל הקמטים שהיו בה. כך שכל פרט ממנה יהיה בדיוק במקום. כמו הבגד, בסוף התהליך הנשמה תהיה נקייה וטהורה, בדיוק כמו שהיא הייתה בתחילת בריאתה. תראו איזה אומנות ללכת לכובס, שבאמת, זה אומר, העבודה שלך היא המשל לכל ירידת הנשמה לעולם. יש הרב חיים סבתו, הגיבור בספר כפכפי שחר, זה עזר סימן טוב הכובס. זה לא סתם, כי כל הספר מתעסק בעצם במידת הנקיות ומצילת ישרים, אני חושב. לנקות מקטמים, לנקות מזה, לנקות, כל מה אנחנו מנקים. אז תראו באיזה, ויש כאלה מכתבים אלפים. ליהודים פרטיים, איך הוא מרים אותם ושם אותם במקום אחר, וגם תובע מהם, וגם הופך להם את החיים למשמעותיים. אז זאת איגרת אחת. איגרת שנייה, שנראה אותה ואז ננגן עוד איזה ניגון, זה איגרת לאלי ויזל. אלי ויזל היה, הוא נפטר לפני שנה, שנה וחצי, ככה, סופר, חתן פרס נובל, גדל ברומניה, נולד ברומניה, נדמה לי בעיירה סיגט של חסידי ויז'ניץ, ובשואה הוא הגיע לאושוויץ, כמדומני. מה? כן. וכשהוא השתחרר מהשואה, אז הוא כתב ספרים, חלק מהספרים זה על השואה, והעולם ידע, נדמה לי, נקרא אחד הספרים. העולם שתק. בחלק מהספרים הוא כתב על החסידים, על החסידות. אבל הוא לא התחתן. זה איגרת מתו שינקף משהו, והוא עדיין רווק בין קרוב ל-50, עדיין לא נשוי. והרבי כותב לו מכתב. אלי ויזל. אז הוא היה מאוד מאוד עסוק בזיכרון השואה, ושלא ישכחו וכו'. הרבי אומר לו, חשוב לזכור ולשכוח, אבל לא רק. וכעת אני מרשה לעצמי הערה אישית, הקשורה בשיחתנו. סדרת מאמרה והעולם שאתה קורא בשוב את הרעיון שברצוני להביע כאן בהזדמנות זו. לזכור ולשכוח, אני טיפה מדלג, ברר, זה מצוות עשה. אבל אחר כל זה, אז זכירה זה רק חלק אחד של התפקיד המוטל עלינו. החלק האחר, ואולי עוד יותר, הוא לעבוד ולהשפיע באופן פעיל נגד מה שמכונה הפתרון הסופי של היטלר, בדיוק כמו אמן זממו. וכבר אמרנו בצהריים שהרבי בעצם מגיב להיטלר ואומר, אני אחפש אחרי כל יהודי באהבה. התגובה צריכה להתבטא במעשים בכיוון של כן ירבה וכן יפרוץ, וכדי להשיג מטרה זו לא תסייע התמרמרות הנובעת מזכירה מתמדת ואי שכחה, עד כמה שתהיה חשובה, הכרחי להגדיל ולטפח את העידוד לבנות את העם היהודי כעם יהודי, מהבחינה הפשוטה של ויפרו וירבו בעצמו מאוד מאוד. כמו בכל הדברים, גם בזה חשוב, בנוסף לעידוד המילולי, להראות דוגמה חיה. העיקר המעשה. שיחות שלמות של הרבי בסוף, והעיקר המעשה. מה יוצא מזה למעשה? זאת ככה וככה וככה וככה. בסדר? ובמיוחד, אחד כמוך שחווה בעצמו את כל הדברים הללו, צריך בוודאי להראות כי לא זו בלבד שהיטלר לא ניצח, אלא אדרבה בהתרסה נגדו ונגד עוזריו, דווקא להקים משפחה גדולה עם בנים ובנות ונכדים. הנה אני מרשה לעצמי לומר בכל התוקף. תקיפות. כי מבלי הבט, עד כמה חשוב לספר לדור הנוכרי מה קרה לנו, ועד כמה שלא יהיה זה קשה להשתחרר מהזיכרונות והחוויות, המשימה הראשונה, לפי הבנתי, היא לקיים בעצמנו את הבעל כורכך אתה חי, עם דגש על אתה חי. כלומר שהחיות, עוד פעם תביעה לחיות תהיה מורגשת, במילים אחרות, ואז הוא לא מסתובב, עושה מסתובב מסביב. עליו, אלי ויזל, לעשות כל מאמץ להתנתק ברגע זה מאותם החוויות ולהיכנס לסדר חיים, חיי נישואים, להקים בית יהודי ומשפחה יהודית. הוא ודאי יתרום למפלתו של היטלר, שלא יצליח לגרום שיהיה חסיד ויז'ניץ אחד פחות. הוא היה חסיד ויז'ניץ, אבא שלו. עד רבה, יגדל ילדים ונכדים, חסידי ויז'ניץ עד סוף כל הדורות. הוא לא רוצה להפוך אותו ללובביץ'. ואיני מתכוון לסתם בדיחה. אף כן אני מתעקש שיהיה חסיד ויז'ניץ או חסיד לובביץ' או סתם יהודי שומר תורה ומצוות. אך אם הדבר יכול להיות באופן זה, ודאי טוב. ומכיוון שעבר בחייו דברים קשים וכעת נמצא באמריקה, הרי אם ירצה באמת ישיג גם את זה והשם יתברך יצליחו. בעקבות האיגרת הזאת אלי ויזל מתחתן בגיל מאוד מאוחר ונולדים לו ילד אחד או שניים. הם מתחתנים ויש לו נכדים. בזמן שהוא מת בבית החולים, על מיטתו נמצאים כל בני משפחתו לידו. הוא לא מת לבד. אז אתם רואים את מצד אחד את האמפתיה והרקות, מצד שני את התביעה מכולנו, גם מהכלל וגם מהפרט. עכשיו, רק נגיד שבחסידות קוראים לדבר הזה תביעה, לתביעה הזאת היא בכל מאודיך. בכל מאודיך חז"ל מפרשים לעבדת השם עליך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לבבך זה שני יצריך, נפשך אפילו נותן נפשך, ובכל מאודיך זה בכסף. אבל בחסידות מדברים על בכל מאודיך, בכל המאוד שבך. אשיר על השם בחיי, אזמר לאלוקיי, במה? בעודי. מה זה עודי? זה עוד קצת, זה בזה. את זה אני רוצה ממך. ויש, לפני שנכנסתי כאן לשיעור, עברתי ככה על כמה סרטונים, אני כל כך אוהב לראות אותם, אנשים עשירים, שבאים לרבי בדולרים בחלוקה, ומדברים איתו. נגיד, ראיתי סרטון אחד על ספרה ואחד על סם גרינברג. הספרה מדבר עם הרבי, הוא אומר לו, I want to tell the rabbi that I decided to donate $1,000,000 to the Institute of Chabad. עכשיו, הרבי לא זז. הוא אומר לו, יישר כוח, תודה רבה, אני מברך אותך שבשנה הבאה תתרום פי שתיים. והקדוש ברוך הוא ייתן לך פי חמש. ואז הבן שלו מגיע, אז הוא אומר לו, אתה תיתן יותר מאבא שלך. ואז בסרטון אחר מגיע כמובן איזה עשיר, זה עשיר מברזיל, ואומר, ככה עובר, ואז הוא לוחש, מתכופף לרבי, אומר, I want to tell the rabbi that I decided to donate $500,000 to the Chabad Institute in Brazil. אז הרבי אומר לו, I hope that you don't think that I'm going to be satisfied from this. אז הוא נבהל, no. If the rabbi was satisfied, I would think that the rabbi may be sick or משהו. Very good. אז הבן שלו אומר, you will give twice from your father. כן? וזה, במקרה אחר מגיע סם גרינברג, זה כנראה יהודי אמריקאי, ואומר, מדבר עם הרבי וכל זה. ואומר לו, תודה רבה, אבל אני רואה בך המנהיג של העולם היהודי וזה. אז הרבי אומר לו, אתה לא צריך לשחד אותי, אני בכל מקרה אמשיך לטבוע ממך עוד דברים. וזה לא, הוא לא, כאילו הוא לא זז. אתה לא עושה עלי שום רושם בעניין הזה. אתה נתן את $1,000,000, זה רק ההתחלה. איך אומרים? תתחיל הכי מהר, ואז תגביר את הקצב. הרב שטיינזלץ היה אומר שהוא שלח מכתב לרבי שהוא עושה, הספרתי לכם את זה, עושה את זה ואת זה ואת זה, ומה לעשות, הוא לא יכול לעשות את הכל. אז הרבי אמר לו, ימשיך לעשות כל מה שעשה עד עכשיו, ויוסיף עוד אחרים. אז הוא הבין שלא כדאי לשלוח אגרות ל... אתה לא מקבל את התשובות שאתה חושב שתקבל. כן? זה נקרא בכל מאודיך. בעוד, אתה חושב שגמרת, אתה מסוגל עוד. ובזה, את זה אני רוצה ממך, אומר הרבי. סיפרתי לחבורה שזה אברי חבדי, בבית מדרש ב-970, הוא יוצא, מחכה לו המזכיר. אמר לו, הרבי מינה אותך לשליח הרבי בצ'ילה, בקוצ'ה לבמבה. אז הוא אומר לו, איפה זה? אז הוא אומר, שליח הרבי? בקוצ'ה לבמבה שואל אותי, איפה זה? הוסמכת, כאילו, אתה... מיד, תביעה, עכשיו, יש בזה גם... זה גם, הרבי היה אומר ככה, מור חמי הוא קשה מבחוץ ורח מבפנים. אדמור הרייץ, היה לו, הפנים שלו היו ממש מיראות, היה לו פנים הוא אומר, אבל הוא רחם בפנים. ואני, הרבי תמיד היה מחייך, בעיניים כחולות, טובות, אומר, אני רחם בחוץ וקשה מבפנים. אני תביעה בלתי מתפשרת. קודם כל מעצמו. קודם כל מעצמו, אבל גם מכולם. להביא לימות המשיח. לחולל שינוי, לעשות מהפכה, ליצור דרמה. אז הוא לא נח, והוא גם אף פעם לא היה מרוצה. אף פעם לא היה מרוצה, כי תמיד יש עוד. ותמיד יש עוד איזה יהודי שלא הגיעו אליו, ותמיד צריך להוסיף, ותמיד אפשר עוד, ותמיד צריך לתת. והמחשבה היא מחשבה של גאולה. הדבר הנוסף, שהרבי היה חוזר עליו הרבה מאוד, זה הביטוי, אורות דתור בכלים דתיקון. בסדר? אולי טיפה נסביר את הביטוי הזה. תור, הכוונה, ללכת על משהו עד הסוף, בלי להתחשב במה יקרה. שבר, אבל זה מסוכן, למה? כי אתה יכול לשבור את הכלים. תיקון זה עולם מסודר. מסודר, דבר דבור על אופניו, שלב אחרי שלב, הכל טוב, הכל תקין. הבעיה של התיקון שהוא, הרבה פעמים הוא יכול להיות רדום מדי, מסודר מדי. והרבי טבע כל פעם, עשו כל מה שביכולתכם באופן של אורות דתור בכלים בתיקון. כלומר, תחשבו הכי מופרע, הכי דרמטי, אבל אז תדאגו לכלים הגונים כדי ליצור דבר כזה. זה נהיה רעיון בלתי אפשרי, לא יכול להיות ש... כאילו, נגיד, בן אדם יגיד, תחשבו לפני 50 שנה, אומר, אני רוצה לשלוח יהודי לכל מקום בעולם. זה לא הגיוני, זה לא... זה מחשבה מופרעת. מחשבה מופרעת, אוקיי, עכשיו בוא נראה איך אנחנו עושים אותה. זה נקרא אורות דתור בכלים בתיקון. כלומר, אל תגבילו את המחשבה, אל תגבילו את השאיפה, תחשבו הכי דרמטי שאפשר, אל תגידו, כאילו, תתחשבו בריאליה. יש משהו ריאלי, בואו ננסה להתארגן. לא, צריך לחשוב דרמטי, לנסות להפוך את העולם, ואז לנסות לבנות לדבר הזה כלים ראויים. אורות דתור בכלים בתיקון. בואו ננגן עוד איזה ניגון אחד, ואז נגיד כמה דברים לקראת, מה הבאת לנו? חבילה. חבילה עוברת. משחקים החבילה עוברת? אז רבי המנגן גם לימד כל מיני ניגונים, וגם בעצמו או חיבר או קיבל במסורת, והם למד אותו לפעמים באמצע הלילה, בשתיים בלילה, באמצע שמחת תורה, נגן כל מיני ניגונים, זה ניגון שחיברו לכבודו, מה ששארנו בהתחלה, אבל אחד הניגונים שהרבי היה מאוד מעודד את השירה שלהם, זה ניגון, נקרא ניגון, בעברית לא לדאוג חבריה, אבל זה כאילו, מה?
מה יהיה עלינו?
כן, זיך לפצ'י, אני לא זוכר את המילים ברוסית. אין לי 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 La 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 הפירוש שלה זה נקרא, אני לא יודע איפה להגיד את זה ברוסית, ניש זוליצי חלופץ', חלופץ', לא לדאוג חבריה. בעצם הפירו, זה מין הלבשה כזאת, לא לדאוג, שאנחנו עכשיו רחוקים, עוד נבוא לבית מרזח, בית מרזח זה המקום של הרבי, נמלא כוסנו, גם במשקה, אבל גם בדברי אלוקים חיים, ומשם נקבל איזה כוח והטענה לכל המשימות בהמשך. הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, צדיקים במיטתם קרויים חיים. אז מה המשמעות של האמירה הזאת? טוב, צדיקים לא מתים. כי העיקר של הצדיק זה הדעת שלו והמוחין שלו. אז לכן הם לא מתים. אבל הפירוש היותר עמוק זה שהרבה פעמים הצדיקים, דווקא כשהם מתים, אז יש תגבורת חיים. כלומר, משהו מתפוצץ. אם כשהצדיק חי, אז הוא כאילו שייך לקבוצה שלו, אז כשהוא נפטר, אם הייתה עוד איזושהי הגבלה מסוימת, שהייתה קשורה לזמן ומקום וגוף, אז היא הוסרה. ולכן, הלשון של חז"ל על, 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 על צדיק שנפטר, היא לשון מאוד מוזרה. שביק חיים לכל בריאה. אתם מכירים? מה זה שביק חיים לכל בריאה? השאיר את החיים שלו לכולם. לפני כן, היה מצומצם יותר. עכשיו, כשהוא נפטר, משהו כאילו התפוצץ באוויר, והדבר הזה נהיה אצל כולם. ואנחנו ממש רואים את זה בחוש, רואים את זה בעיניים. איך מאז הפטירה, והרבי היה דמות כמובן מרכזית ביותר בחב"ד, וגם לא השאיר אחריו שום יורש בכוונה, כי האמירה הייתה, אנחנו הדור האחרון לגאולה, ואין פה עוד איזה שביעי ואחריו תבוא הגאולה. אז הציפיות של החוקרים והאקדמיים למיניהם, זה שזהו, חסילות חב"ד, היא גמרה, וזה היה תופעה וכו'. ואנחנו רואים בעינינו שזה הכפיל ושילש והעצים את עצמו בכל המעגלים. מי פעם מכיר מה זה יד כיסלם? שהוא ידע, היה התוועדויות של אנה, שיד כיסלם. יד כיסלם היום זה אחד האירועים הכי גדולים בציבור הדתי-לאומי ובענייני האומה. כל הזה מגיעים, כל מקום מתוועדים. כל מוסד השליחות. כשהרבי נפטר היו משהו קרוב ל-1,000 שליחים, היום אנחנו מדברים על קרוב ל-4,000 שליחים בכל העולם. אבל גם מי שמגדיר את עצמו שליח, אתה לא חייב להיות עם כובע קפלוץ' כזה וזה כדי להגדיר את עצמך שליח. המושגים החבדים, המושגים הפנימיים, מושגי תורת החסידות, העובדה שבכלל הכל מתחבר, מתחבר עם תורת ארץ ישראל, מתחבר עם תורת הרב קוק, והכל מתחבר, זה הולך ומתפשט, הולך ומתעצם, זה מבחינתנו הראייה הכי גדולה לצדיקים ומתתם קרויים חיים. הייתה פה נשמה ענקית שירדה לעולם בי"א ניסן, והסתלקה מהעולם בג' בי"א ניסן, ברח לי השנה, והסתלקה מהעולם בג' תמוז תשנ"ד, ועשתה פה שינוי אדיר, וזה רק הולך ומתעצם. הולך ומתעצם. וזה ברור שהמגמה הזאת, לעשות לא יתברך דירה בתחתונים, שכינה בתחתונים, שכינה בארץ, לגלות את האור האלוקי בכל מקום, אצל כל יהודי, כן, אומר הבעל שם טוב, נשמה יורדת לעולם הזה ל-70-80 שנה כדי לעשות טובה ליהודי, להיות גואל, כל אחד מאיתנו יש לו ניצוץ משיח, לגלות את הניצוץ הזה, ובסופו של דבר לחבר את כל עם ישראל למהלך האמיתי שלו, למהלך הזהות העמוקה שלו. ובדיוק מישהו שלח לי איזה איגרת של הרבי, איזה אישה אחת כתבה לרבי על בעלה, היא התלוננה אצל השליח שעל בעלה שהוא עשה לה דברים נוראים, התנהג בצורה הכי מגילה ומה לעשות, ושלחו את זה לרבי, והרבי ענה בשלוש מילים, או ארבע, לא להתייאש משום יהודי. אין יאוש. שבוע מישהו שלח תמונה של חצרוני עם תפילין, הפרופסור השרות הזה, אין יאוש, הכי רחוק, הכי טמא, הכי שהולך להתחתן עם גויה עוד רגע וכל זה. רב שלמה קרליבך מספר שהיה שלב שהוא ישב ב-770 והרבי היה לו איתו הסכם שהוא כל יום צריך לפגוש יהודי חדש. אז הוא ישב ולמד, פתאום ב-12 בלילה הוא נזכר שהוא לא פגש יהודי חדש באותו יום. אז הוא לא נעים, אז הוא מהר ירד לרכבת התחתית, ככה הסתובב וזה, והוא ראה מישהו שנראה לו כיהודי. אז הוא אמר לו, התחיל טיפה לדבר איתו וזה, שלום, שלום עליכם, אז הוא ענה לו. אז רב שלמה קרליבך אמר לו, my dear brother, my dear brother, you look so happy. אמר לו, yes, I'm gonna get married. וואו, גבל, מזל טוב, תוך התחתן, אז יופי, מתי? אמר לו, בשבת. בשבת? קצת חשוד? אמר לו, כן, אני בכנסייה, מתחתן בשבת. אז רב שלמה אומר לו, וואו, גבל, מזל טוב. I wish that you can meet my rabbi. He can bless you. הייתי רוצה שתפגוש את הרב שלי, שייתן לך ברכה. אמר לו, מה, באמת? אמר לו, כן. הרבי שלך יברך אותי, אמר לו, בטח. אמר לו, אז מה, אתה יודע מה, בוא ננסה עכשיו. לקח אותו איתו, ירדו שם בזה, העלה אותו לרבי, פק בדלת, אמר לו, רבי, I brought you rotten fish, הבאתי לך דג חולה, הלכתי לדוד, הכניס אותו אליו, 4 שעות, 6 בבוקר הוא הוציא אותו, כולו בוכה, הרבי אומר, קח אותו למקווה, תניח לו תפילין, והוא יהיה בסדר. הפך אותו. אז להדליק את הניצוץ של משיח נמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו, לשנות את העולם, לעשות לו התברך דירה בתחתונים, בין אם זה אצל כל יהודי יחיד, אף אחד הוא לא קטן מדי, מרוחק מדי, לא חשוב, וכמובן על עולם ישראל כולו, אצל אדם אחד כזה ענק, שעצר את השמש, עצר את השמש, הפך את הטבע, והחזיר, סיבב את כל המיליוני יהודים שבארצות הברית ובכל העולם, לניצוץ היהודי שלהם וחיבר אותם, ואנחנו, גם אנחנו כאן בארץ ישראל, כמה אנחנו חייבים לו, כי כל כך הרבה אנשים שכאן בארץ רחוקים מתורה ומצוות ומגיעים להודו, ושם הם פוגשים את הבית חב"ד, ומשם הם עושים את הסיבוב, וכשהם חוזרים לכאן הם כבר נמצאים במקום אחר. אז בכל מקום שאתה הולך בעולם, נוגעת בך האש הגדולה הזאת, הלהבה הגדולה, ומבעירה צדיקים ומצוותם קוראים חיים. עוד אבינו חיים, ההוא בחיים, הזרעו בחיים, התלמידה בחיים, השלוחה בחיים, אפו בחיים. ולנו נותר ביום הגדול הזה להתעצם עם המידה הזאת ולהיות כל אחד מאיתנו שליח לכל עניין טוב, שליח בגשמיות, לעשות טובה ליהודי בגשמיות, לעזור לכל אחד ואחד, שליח ללמד תורה, אתה יודע א', תלמד א', שליח להביא גאולה, גאולה פרטית לכל אחד וגם גאולה כללית, שליח לכל הדברים הטובים, שליח ללימוד תורה, שליח ללימוד פנימיות התורה, ללמוד וללמד, כל הדברים האלה ביחד יעלו לעשות נחת רוח לפני השם יתברך. לרצונו, לזכות לגאולה שלמה, לנו לכל ישראל, אחינו וכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן. זכוסו יגן עלינו, אמן ואמן.